הגענו לדף למד א' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, דתנה על מסכת כתובות, נוכח מהמשנה בהמשך, שלא חוששים לזילות בית הדין, שכולם מסכימים על זה. דתנן, כתוב ברבי יהודה אומר, במשנה מסכת כתובות, אין מעלים לכהונה על פי עד אחד. כלומר, עד אחד לא נאמן, להעמיד אדם לכהונה. להעמיד אדם שהוא בחזקת שהוא כהן, עתיר אותו לאכול בתרומה, לעבוד בית המקדש וכדומה. אמר בן עזר, מתי לא מעלים לכהונה על פי עד אחד, במקום שיש עורין, מכך שיש מערים עליו שהוא כהן פסול. נניח, יש עדים שמעידים שהוא נולד מאישה אסורה לכהן וכדומה. אבל במקום שאין עורין, אלא יש רק כל שמועה שהוא פסול, אז מעלים לכהונה על פי עד אחד. עד אחד יכול להכחיש שמועה פסולה. כלומר רבי אלעזר בא, לא בא לחלוק לרבי יהודה, אלא לפרש את דבריו. מה שאמר רבי יהודה שהם מעלים לכהונה על פי עד אחד, הכוונה, מקשש אירוע על כשרותו. אומר רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד, אומר תגמר רבן שמעון בן גמליאל, היינו רבי אלעזר, לכאורה זו אותה דעה. וחיתי מערער חדי כבנאי הוא ההבדל שיש עד אחד בלבד שמערער לכשרותו. אז זו המחלוקת, רבי אלעזר סבר ערער חד, ואילו רבי שמעון בן גמליאל סבר ערער תרי. אפילו רבי אלעזר, אפילו מערער אחד שבא לפסול כהן, ערעור נחשב ערעור, ולכן אין אחד נאמן להכשיר כנגד העד הפסול. רק מקום שאין עורים כלל, כמו שהוא אמר, שלא מעורים כלל, מקום שיש עורים, מקום שאין עורים, אז מעלים. אז אכן מעלים. ואילו רשב"ג אומר ערער תרי, רק שני עדים שהם עורים, אז נחשב ערעור, ואין עד אחד יכול לחשב עירוב בכלל, כך אפשר היה להגיד שזה המחלוקת ביניהם. ואמר ביוחנן, דברי הכל, כולם מסכים שלא נחשב הערער לפסול אדם מחזקת כהונה פחות משניים. עד אחד שמערער לקשרות אדם לכהונה, הערעור שלו לא נחשב ערעור. אז גם רבי אלעזר שאמר, אין מעלים לכהונה על פי עד אחד, מקום שיש עורים, הכוונה דווקא יש שני מערערים, אז מה ההבדל ביניהם? אלא ערער תרי, ואחר מה יסקינן, כגון, באמת העירור זה שני אנשים, שני עדים, מה אנחנו עוסקים כאן, כגון, ומחזיקים לי בעבו עד הידי כהנו. מוחזק לנו באביב של זה שאנחנו דנים עליו שהוא כהן כשר, אז מילא גם בנו כהן, ונפק עלי קל את זה בן גרושה ובן חדוצה, הוא יצא קול, יצא לאדם, האדם הזה קול, שמועה, לא עדות, שהוא אכן בן גרושה ובן חדוצה, שאסורה להינשא לכהן. כלומר, אביב נשא את האישה הזו, גרושה וחדוצה, באיסור, אז הוא חלל, הוא פסול לכהונה. ומה קרה פה? אחתיני, הורדנו אותו, כלומר בית הדין הוריד אותו מכהונתו עד שיבדקו את הדבר, כי עשו מעלה בכהונה לבדוק גם אפילו כל שמועה אם אמת הוא או לא. עת עד אחד ואמר דכהן הוא, ועד אחד שהוא יודע שהוא כהן קשה ואמר שהוא כהן, עסקינו מתוך זה עסקיני, בית דין העלה אותו שוב לכהונה על פי העדות הזאת, כי עד אחד נאמן להכשיר כנגד שמועה, כנגד כל, כמו שאמרנו. ואז באו עתו תרי, בית תרי ואמרי, בן גרושה וחלוצה ואחתיני. אחרי זה באו שני עדים ואמרו בן גרושה ובן חלוצה, ושוב הורדו אותו, כי פסקנו שהוא פסול על פי שני עדים, אז הוא צריך להיות פסול. ואת עד אחד, ואמר דו כהן, עכשיו בא עד אחד, מלבד עד הראשון בא בהתחלה, ואמר שהוא כהן כשר. עכשיו, אמנם הם לא באו ביחד, ויש לנו עכשיו שני עדים שמכשירים כנגד שני עדים הפוסלים. אז אומרת, ואתם כולם מצטרפים לעדות, הכרעה במחש לזילות בדין עד כמפלגה. זאת אומרת, הגמרא, אפשר להגיד, בין רבי אלעזר, בין רבי שמעון בן גמליאל, כולם מסכים ששני עדים מצטרפים לעדות, נחשבים ככת אחד של שני עדים, שמעידים להכשירו, למרות שבאו כל אחד בפני עצמו. וכל כל הסיפור כאן, כל המחלוקת זה, האם חוששים לזלזול בכבוד בית הדין. רבי אלעזר סבר, כי הם דחתיני, לא מסכן להם, מכיוון שבית דין הוריד אותו כבר על פי שני דין פסולים, לא מעלים אותו. כי אנחנו חוששים לכבוד בית הדין, חיישי נזילות עד הבית דינה, הרי מכיוון שהוריד אותו בהתחלה, על פי שני הורים, עכשיו החזירו אותו, יזלזלו בבית הדין. ורשב"ג סבר, ענן, אחתיני, ואני מסכן, אנחנו בית הדין הורדנו אותו, ואנחנו יכולים להעלות אותו. ולא חושבים לזילות הבית הדין. ככה סובר רבי שמעון בן גמליאל. ככה לכאורה הגמרא אומרת. אבל לפי זה הגמרא מקשה, מתקיף לרב אשי, איך אם זה נכון, כי חושב, כל המחלוקת זה זילות הבית דין, אם חוששים לזה או לא. מה עיר אחד? למה המשנה דווקא הביאה מקרה שעד אחד, אפילו בתרינם, אפילו באו בסוף שני עדים ביחד להכשיר. כמתי הבאת האחד, השאלה אם מצטרפים וכו', אמרת, כולם מסכימים שמצטרפים, אלא שחושבים לזילות בית הדין. אם כל הדיון הוא באמת זילות בית הדין, אז שיגידו אותם מכך שגם באו שניים, כנגד שניים פוסלים. לכאורה עדיין אפשר אותו לכהונה, למרות ששניים באו ביחד, שהרי יש פה זילות בית הדין. לכן רב אשי מבאר בצורה אחרת. אני אומר רב אשי לכולם לא חיישן לזילות המדינה. כולם מסכימים, וזה הרוכחה של ענייננו פה, שממשיך את הדף מאתמול, שלא חוששים לביזיון בית הדין. ואחר בלצרף עדות כמפלגה, נחלקו, האם אפשר לצרף את העדות או לא. לרב אלעזר לא מצטרפים, מכיוון שלא עידו ביחד. יש לפנינו שתי עדויות נפרדות שכל אחד מהם תוקף של עד אחד בלבד. ואילו שני עדים הפוסלים שהעידו יחד, יש לנו תוקף גמוע שעדות פסולה. זה מה שאמר בן אלעזר, מקום שיש עוררים אימה לכהונה על פי עד אחד. ורשב"ג אומר לו, שני עדים, שני המכשירים מצטרפים לעדות אחת, נחשבים כת אחת של עדים, שמכשירים כנגד הפוסלים, יש פה תרי ותרי, שני עדים מכשירים כנגד שני עדים פוסלים, לכן מעמדים את הכהן על חזקת כשרות. זה מה שאמר רשב"ג, מעלים לכהונה על פי עד אחד, כלומר על פי שני עדים שבאו כל אחד בפני עצמו. עכשיו, בכל מקרה, לפי ההסבר של רבשי, כולם מסכים שאם באים שני עדים יחד, היוודאי מעמידים אותו לחזקתו הראשונה, ולא חושבים לזילות עד הבדינה, וזה ההוכחה למה שאמר רב נחמן, לא חוששים לזילות עד הבדינה, שמשיך לדף מאתמול. ועומד עם הפלוגת דני תנאי ונחלקו, רב אלעזר ורבי שמעון בן גמליאל, האם מצטרפים או לא מצטרפים, נחלקו במחלוקת שיש בברייתא כאן. לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו, עד שיראו שניהם כאחד. כך אומרת הברייתא, בעניין עדות. עדות לא מצטרפת עד שבעצם יראו שניהם כאחד את אותו מעשה. אם עד אחד יעיד בפני, הלווה ראובן לשמעון מנה. ועוד, והעד השני יעיד בפני, הודה שמעון לראובן שלווה ממנו מנה. למרות שלדברי שניהם בעצם שמעון חייב מנה לראובן, מכיוון שלא ידעו שניהם על אותו מעשה עצמו, עדותם לא מצטרפת. לא מחייבים את שמעון לשלם. רבי שמעון בן גמליאל, אפילו בזה אחר זה, לא, אפילו בזה אחר, אפילו מאחד אומר בפני הלווה ראובן, השני אומר בפני הלווה מנה ביום שני, כלומר, הוא אומר ביום ראשון, הוא אומר ביום שני, גם כן אתה מצטרף וצחר, כל יש להם שני עדים, שמידים ששמעון חייב לראובן מנה. עוד נחלקו בעניין זה, זה כמובן החלק שענייננו. כלומר, עוד נחלקו, שאיננו תם מתקיים בבית יד שידעו שניהם כאחד, אבל מידי אחד יום אחד והשני בא למחרת, אז לא נקרא, עדותם לא מתקבל בבת אחת, כעדות אחת. רבי נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, וכשיבוא חברו למחר, שומעים דבריו וכו'. כלומר, מחלוקת רבי נזר ורבי שום גמיל במשנה, היא עצמה מחלוקת ותנא קמא ורבי נתן לברייתא הזאת. שזה החלק השני של הברייתא. כלומר, רבי נזר סובק את תנא קמא שלא מצטרפים לעדות אחת, אלא כשהעידו יחד. הרשב"ג אומר, שמצטרפים לעדות אחת, אפילו כשהעידו בזה אחר זה, כדעת רבי נתן. לא דיברנו על החלק הראשון של הברייתא, שעוסק בעצם שהם מתארים מעשים שונים, כמו שאמרנו, לא אותו מעשה עצמו. פה רק מדובר על העיתוי, האם עדותם מתקיים בבית דין עד שהעידו שניהם כאחד, או יכולים לבוא ביום זה, ואחרי זה לבוא ביום למחרת. מעשה נוסף, אהודה אמר לחברי, מעשה אדם אמר לחברו, מהי ביתה בהר, מה רצונך בקרקע, זה הרי שלי, אמר לי, מנחס בינתה והשטרה, אני קניתי ממך את זה, והנה השטר המחירה, אמר לי, המערער למחזיק שטר הזייפה, הוא זה שטר מזויף, אין לך שטר כשר, ולא החזקת הרי בקרקע שלוש שנים, לכן צריך להסתלק, לא באת בטענה של חזקת שלוש שנים, אז אותו בן אדם שאמר שיש לו שטר, גחין לחיש לרבה, הוא הרכין והרכין את עצמו ולחש לרבה לפני שלפנה באו לדין, אין שטר הזייפה, הוא הודה שאכן מדובר פה שטר מזויף, נכון זה שטר מזויף, אבל מי הוא שטר המעלי אבל לוי אירקס, באמת היה לי שטר כאשר אבל הוא עבד, והמינה אינקת היי בידי כלדו, אז אמרתי עצמה אני אחזיק שטר כלשהו, כסיוע לטענתי, באמת היה לי שטר טוב, אבל הוא עבד, אז לקחתי כל שטר כלשהו, אבל הוא צודק שזה שטר מזויף, אז אמר רבה מה לו לשקר? למה לא לשקר? הרי אם באמת המחזיק, אם היה שקרן, אז לא היה צריך לדחק ולהגיד באמת זה שטר מזויף, היה צריך להגיד, אם היה אמר לי שטר המעלה, הוא יכול להגיד שזה שטר כשר, היה פה שטר. הוא טען זה שטר מזויף, הוא יכול להגיד לו זה שטר כשר, למה הוא אמר לו באמת זה שטר מזויף, אבל היה לי שטר כשר ועבד? כנראה שמה לי לשק, יש פה מיגו ולכן מאמינים לו. אבל מה לרבי יוסף, רבי יוסף חולק, במה, מה שמחת? על מה אתה סומך? אתה בא לקבל את טענת המחזיק ולהעמיד את הקרקע בידו, על מה אתה סומך? על השטר, נכון? אתה סומך על השטר. השטר הזה בפועל הוא מזויף. היי, שטר חס בבעלמה, הוא סתם חרס בעלמה, כלומר אין בו שום תוקף. מכיוון שהמחזיק הודה שההודה שהשטר לא אמיתי, אי אפשר להעמיד לטענתו על סמך אותו שטר. וכן אין להעמיד הקרקע בידו. ועוד מעשה דומה, הוא אמר לחברי, הב לי 100 זוזים דמזכיר לבך, תביא לי 100 זוזים שאתה חייב לי. והשטר, הנה יש פה שטר חוב עליהם. אמר לי, שטר הזייפה, אז אמר לו, אתה טוען שאני חייב לך 100, זה שטר מזויף. גחי נחיש לרבה, זאת אומרת הוא הקין את ראשו ואמר לרבה שלפניו באו לדין, אין שטר הזייפה, נכון, זה שטר מזויף. מי הוא שטר המעלי, אבל לוי ירקס, אבל היה לי בן שטר כשר, והוא עבד. ואמינה, אמרתי לעצמי, אין כתאי בידי כלדו, אתול שטר הזה בידי, כסיר הכל שלו לטענתי, אז אמר רבה, שוב, מה לי לשקר, מה לא לשקר, הרי אם בא, אם הוא היה רוצה, יכול להגיד שזה שטר המעלי, הוא אמר רב יוסף, כמו שאמרנו, המייקה שמח, מה אתה סומך? הרי שטר פסול לפעול, היי שטרה? היי שטרה, חס פעל באומו. ולמעשה, אמר רבי דיבר, רבי נלחת הכבטת רבה בערה, הלכה כמו רבה, שאומרים מה לי לשקר, מעמדים את הקרקע ביד המחזיק, ונלחת כבטת רבי יוסף בזוזי דווקא, שאומרים שכיוון שהשטר סתם חרס, לא מגבים למעות, ולמה זה ככה? היכר כרבה בערה דרך הדקה מערה תיקום, כי אומרים שבמקום שהקרקע עומדת, שם תעמוד, כלומר מעמידים את הקרקע בחזקתה, משאירים אותה ביד המחזיק, ונלחת כבטת רבי יוסף בזוזי, בתביעת ממות, היכר דקה מזוזי לוקמי, מקום שעומדים שם המעות, שם יעמדו, כלומר מעמדים את המעות בחזקת המחזיק אותם, פותרים את הנתבע מלשלם אותם. הרבי דיבר הרבי בעצם מסתפק עם הדין כרב בקרב יוסף, ולכן הוא ראה למעשה של לנהוג בכל מקרה על פי הדעה שמשאירה את הדבר בחזקתו. ההוא ארבע מעשה שהיה ערב על ההלוואה, אמר ללווה, הב לי 100 זוז ופרעתי למלווה אליו, אז אמר הערב, תן לי 100 זוז שפרעתי למלווה עבורך, והשטר, הנה השטר, שהיה למלווה עליך, כשפרעתי לו, אז הוא מסר לי, פרעתי לו את החוב בשבילך, הוא מסר לי את השטר, עכשיו הנה אתה בעצם צריך להחזיר לי, אתה להחזיר לי מה שהבאתי למלווה, אמר אליו פרעתיך, אז הוא אמר, מה לא פרעתי לך כבר? אמר לה, והדרד שקטיל מיני, אז מה, לא חזרת ולקחת ממני שוב את המעות? כלומר נכון, בעצם פרעת לי, אבל שוב לקחת את המעות, אז כאילו לא פרעת כלל. כלומר טוען בעצם הערב פה, שזה לא הלוואה חדשה, אלא כי ביטול הפירעון והחזרת החוב לקיומו. כפי שנראה עכשיו, המשמעות, יש לזה משמעות. שלחה רבידי ורבין, לכמה דבר, כי אגב לה, מה הדין? מה הדין בזה? מצד מה שהאפשרותו, באפשרותו של הערב לזכות במעון לידי שישקר ויאמר, שמעולם לא פרע לו הלווה, כך יכול היה להגיד, לא פרע לו בכלל. והרי יש לו שטר ביד שלו, ויכול היה להוכיח כדבריו, אז פסק רבידי ברבין, שמודע תובע שאין השטר האמת, אין בין דימאמין לתביעתו, מכוח מה לא שקר, למה שאין את המון ביד הנתבע. אבל פה כבר, כמה לכאורה במהות, הוא כבר פסק את זה. נסתפק, רבידי ברבין, שמה במקרה נוכחי, אכן מגבים את הממון לתובע. למה? כי התובע טוען שלאחר שפרע לו הלווה, חוזר ויבא לו בלווה חדשה. אלא שהשטר הראשון בטל לגמרי, הוא טוען, הוא לא אומר שיש פה שטר ראשון בטל לגמרי, יש פה הלוואה חדשה. אלא הוא אומר, הוא טוען שהחזירו לו את המעות עצמם לאחר שפרע אותם. אז עדיין השטר פה הוא תקף. יכול להיות שנחשב דבר כאילו לא פרע אותם כלל, כי הוא בעצם לקח מיד אחד בחזרת המעות, אז בעצם לא היה פה פירעון החוב. לכן עומד השטר בתוקפו. אמר לי, ביי, מה הייתי ביי לי? הרי מה הספק בזה? היהודה אמר לי, כתב את הרבה בער. אני חורה, כמו שאמרנו, כשיש ערעור עניין הקרקע, יש שטר שמזכה את הקרקע למחזיק, אפשר למחזיק לטעון בשקל שהשטר כשר, אבל הוא מודה שהשטר פסול, כמו שאמרנו, מאמינים את הקרקע ביד המחזיק. כתב את הרב יוסף בזוזי. תהיה חדוק מלזוזי, לא קמי, כמו שאמרנו. לכן, גם במקרה של הערב, למרות שאפשר היה לו לשקר ולומר שעדיין לא פרע לו את הלווה כלל, ככה יכול בעצם זכאי לגבות המעות על פי השטר שבידו. כי אם שהודע שאכן פרע, אלא שחזר וילבה, אז לכאורה, כמו שאמרנו, מעמדים את הממון בחזקת הלווה. כלומר, בזה הבאי בא להגיד מה דעתו. הוא אומר, החזרת המעות ללווה נחשבת כהלוואה חדשה. זה לא נכון שזה המשך של אותה הלוואה, זה הלוואה חדשה. כלומר, אין תוקף לשטר הלוואה הראשונה לגבייה, ולכן תביעת הערב היא אכן תביעה בלא שטר, ולא מאמינים אותו, מה לא לשקר? הוא אומר, תראה לי מילי שלא מזכים את הערב במעות, זה דאמר לי, הדרת עוזבתינו מיני. כלומר, אמר לי הערב ללווה, חזרת ולווית אותם ממני, כמו שאמרנו לפני כן. הודע הערב שהחוב הראשון לכן נפרע, וחזרת ולקחת את המעות. אביום אמר לי, הדרתינו נהלך, החזרת לך המעות מחמת אבו שייפי וסומקי. כלומר, נכון נתתי את המעות, אבל בפועל החזרתי לך את זה, כי היו משושפות ואדומות. כלומר, הוא טוען שהמעות שנתנו הלווה לא היו יוצאות בהוצאה. מראש בעצם לא קיבלתי ממך את המעות, נכון? הבאתי לי מעות, אבל הן לא היו טובות מראש. הצורה שלהן לא הייתה טובה. פה, הקטע איתה לי שיעבוד את השטר, עדיין שיעבוד השטר, עדיין קיים. כי בעצם הוא לא קיבל, הוא לא קיבל את פירעון החוב פה, הלווה, הערב. ולכן עדיין הלווה משועבד השטר הזה, וכן מאמינים לו, כי יכול היה לשקר, כי יש לו שטר בידו. הגענו לסוף למבית המובית, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.